בסוף החודש, אז אפשר איתו לסגור מתי הם יקבלו את התשלום, ואז אפשר לעשות את הארנונה באותו מקביל, במקביל לתשלומים שהם צריכים לקבל. תודה.
ואם כבר מדברים על תשלומים, אז אנחנו ממש בסיום המערכה קיבלנו החלטה, שוב, חלוצים בכל מדינת ישראל, להחזיר במיידית לכל ההורים ששילמו לקייטנות הקיץ, שלא התקיימו, הם קיבלו, שילמו על שירות ולא קיבלו את השירות, למרות שאנחנו הוצאנו את הכסף, כי העובדים, המדריכים, כל המורים, המנהלים, כולם קיבלו משכורות, והכסף הוא בעיקר למשכורות, החלק השולי שלו זה לפעילות, למרות שאנחנו הוצאנו כבר את הכסף, אנחנו מחזירים לכל ההורים את התשלומים, עד סוף השבוע הזה אנחנו מסיימים את הרישום וההודעות, זה מאוד מורכב ומסובך, אבל הם כולם בטווח של השבוע הקרוב מקבלים את ההחזרים. אנחנו באמת עם הפנים לתושבים שלנו ששילמו מחיר כבד, כמו כולם, אבל באשדוד במיוחד, מהמבצע הזה, ואנחנו נעשים כל מאמץ כדי להקל ולחזור לשגרה נורמלית. החשיבות של כל הטיפול הזה היא בהיבט אחד, שנזדקק לתושבים שיגלו חוסן, נמצא אותם. וברגע שלא נתנהג אליהם כמו שצריך היום, בכל ההיבטים הכלכליים והאישיים, אז חס וחלילה, עוד משבר מהסוג הזה, והם לא יהיו איתנו, ולא יהיו איתנו, לא יהיו עם המדינה, וצהל והממשלה לא יוכלו לקבל את החלטות הנכונות. זה חלק מהתפיסה של החוסן.
אוקיי, תודה רבה, אדוני ראש העיר. אנחנו מתחילים את סדר היום. שאילתה של עורך דין נעים שומר בנושא תופעה לפי הילדים שהיו בעבר תושבי אשדוד ואשר העתיקו את מקום מגוריהם לגן יבנה, ממשיכים ללמוד במוסדות החינוך באשדוד בגני ילדים ובתי הספר היסודיים. השאלה והתשובה. דינה.
ראש העיר צירף את תשובתו של אריה מימון, ראש מינהל חינוך. בעיר מתקיימת מדיניות האוסרת על רישום תלמידי חוץ למעט מקרים ייחודיים המותנים בתשלום אגרות חוץ ובביטול רישום במקום מגוריהם. מדיניות זאת תקפה מזה מספר שנים, אם כי קודם לכן לא התקיימה בקרה בעניין. אשר על כן, להלן נתוני תלמידי חוץ הלומדים באשדוד, כולל חינוך מיוחד. חינוך מיוחד 12, יסודיים 70, תיכונים 50. סך הכל 132 תלמידים מתוך 13,500 אשר לומדים בבתי הספר הממלכתיים בעיר. הנתונים מבוססים על נתוני המנב"ס, אינם כוללים את תלמידים השייכים לסקטור החרדי ונכונים לסוף שנת הלימודים תשע"ד.
אוקיי, תודה רבה.
שאלה נוספת. אני לא מקבל את התשובה הזאת. בפן הפורמלי מבחינת הרשומים יכול להיות שזה נכון, אני מניח שזה נכון, אבל כולם יודעים שאת הפן הפורמלי עוקפים בקלי קלות. הנתונים שאני ציינתי בשאילתה שלי הם אפילו יותר גבוהים מ-10%. ישנה פה תופעה שהעירייה לא מנסה אפילו להתמודד איתה, של אנשים שמזייפים כתובות פיקטיביות של קרובי משפחה, של הורים, הם מתגוררים מחוץ לעיר, הילדים האלה עומסים את מערכת החינוך ובעקיפין ובמשרים פוגעים בכל מיני שירותים אחרים שהילדים שלנו היו אמורים לקבל, והעירייה לא מתמודדת עם העניין הזה, למרות שלדעתי שחלק מהאנשים יודעים את זה, וזה חבל. לכן, okay. עם כל הכבוד, התשובה הזאת
הדברים...
היא תשובה לא מקובלת, אני לא מקבל את זה.
Okay.
אני פונה ומבקש לעשות בדיקה יסודית ומעמיקה, ולא להסתפק בנתונים השטחיים והרדודים האלה.
תודה רבה.
אמרם, פה, אבינועם. השאלה אם זה אנשים שבאמצע השנה עברו ואז הם סיימו את השנה, או שזה אנשים ש... ארי, זה אנשים ש...
לא, זה
קבוע?
מדובר, לא.
זה גלש, מה זה?
אני רוצה להסביר. בעבר, הידלת הפתוחה בחברות...
איך לצאת? למרות שזאת שאילתה, אנחנו, זה חשוב... אז אנחנו מבקשים מהאריה. שוב, בדרך כלל בשאילתות, אנחנו לא עושים דיון.
אנחנו לא עושים דיון על השאילתות.
לא, אבל תענה. השאלות חשוב.
כן.
אנחנו כבר לפני כמה שנים ביצענו גם בדיקה יסודית וגם נתנו את ההנחיות והתחלנו בבקרות מסודרות. כשאני אומר שיש פה תלמידים, קודם כל תלמידי חינוך המיוחד מגיעים מפה עם כל הסביבה, וזה לא קשור לעניין הזה בכלל, אבל חשוב שתדעו שהם שם. ותלמידים שמגיעים לכאן או הגיעו בעבר עדיין נמצאים בתוך מערכת החינוך, לא סיימו את חוק לימודים, אנחנו לא זורקים אותם באמצע כי הם כבר פה. אנחנו מקיימים גם הליך של בקרה ובדיקת מדגמית, ומצאנו כבר כמה מקרים שבהם אנשים רימו או זייפו והם טופלו משפטית. זה קורה גם בגבייה, זה קורה גם בארנונה, זה קורה בכל מיני דברים, זה הליך פורמלי. אין לנו אלא מה שאיננו רואות. אנחנו לא יכולים לקרוא לכל אדם שקרן. יש נהלים, ואדם שמביא את החוזים שלו כראוי, וכשעושים בקרה יש בבית אנשים, אז אין יותר מה לעשות. אנחנו לא יכולים לומר, אנחנו יודעים שאתה משקר, זה לא מקומנו. אנחנו עושים כל מאמץ לעצור את זה. לומר לכם שאין התפתחויות, כפי שנקרא לעניין, אני לא יכול להבטיח מראש, אבל זו מערכת גדולה.
אריה, תודה רבה. אני חושב, אם הגענו למצב שאנשים מזייפים כתובות בשביל להירשם למערכת החינוך באשדוד, זה תעודת כבוד לעיר.
נכון.
שאילתה מספר 2.
אבל צריך להתמודד עם זה.
אוקיי, מתמודדים. שמעת את ראש המינהל.
אם התופעה הזאת תתרחב, זה יפגע גם ב...
כן, אין ספק. אבל אתה מדבר פה על ממש שוליים, אפילו פחות מאחוז אחד.
בוא, אל תחלק לי ציונים. עם כל הכבוד, זה לא שוליים, זה בעיה רצינית.
לא, לפי הנתונים שמופיעים פה.
אוקיי, אמרתי שאני לא מקבל את הנתונים האלה.
אוקיי.
אז עם כל הכבוד, אני גם לא מקבל את התשובה של מר אריה מימון.
תודה רבה. שאילתה מספר 2 של עורך דין עם שומר בנושא יועצים משפטיים של גופים עירוניים אשר אינם תושבי העיר אשדוד. השאלה והתשובה. דינה.
טוב, להלן תשובת ראש העיר. עורכי הדין המשרתים את העירייה נבחרים בקפידה רבה על ידי הגורמים הנוגעים בדבר בעיריית אשדוד ועל פי פרמטרים הרלוונטיים למהות השירות הנדרש מהם. זאת על פי מומחיותם, כישוריהם, הישגיהם המוכחים איש-איש בתחומו לאורך שנות עבודתם ונכונותם לשרת את אינטרס העירייה או התאגיד באופן המיטבי ולא על פי כתובתם האישית או כתובת משרדיהם. כך היה מאז ומעולם וכך יהיה גם להבא. יחד עם זאת נוסיף כי מבין עורכי הדין המועסקים בגבייה מחציתם אשדודים, כל עורכי הדין המועסקים בנכסים ובטיפול בנזקים הינם אשדודים. ביחס לשני עורכי הדין הספציפיים מצאנו לנכון להוסיף כדלקמן. משרדו של עורך דין בוסקילה פועל באשדוד. משרד זה נתן שירותים לרשות למאבק בהתמכרויות במשך 11 שנה בהתנדבות מלאה. האם רק בגלל שאחד השותפים העתיק את מקום מגוריו מחוץ לעיר, אתה סבור כי יש להפסיק את העסקת המשרד בתאגידים העירוניים? ככל שהדברים נוגעים לעורך דין בן סימון, נבקש להבהיר. עורך דין בן סימון אינה ולא שימשה מעולם יועצת משפטית לתזמורת האנדלוסית אשדוד. עורך דין בן סימון היא מי שליוותה את הקמת התאגיד המשכן לאומניות הבמה הפיס אשדוד בעם מבחינה משפטית, ומשמשת כיום כיועצת משפטית לתאגיד זה, והכל לשביעות רצון הממונים עליה שם ובעירייה. עורך הדין בן סימון אכן מייצגת את עיריית אשדוד בתחום דיני תקשורת בכלל ולשון הרע בפרט, וזאת על רקע היותה מרצה, מייעצת, מייצגת ומגשרת בתחום זה, מזה למעלה מ-18 שנים, ואחת מהמומחים המוכרים ביותר בארץ בתחום זה. עוד נאמר ששאלתך בעניין שכרה נשלחה בסמיכות חשודה לדיון המשפטי כנגד עיתון השבוע באשדוד, ושם במסגרת חקירה שנועלה על ידי עורך הדין בן סימון, הודיעו לה בין היתר כי יפעלו לחשיפת שכרה. שכר טרחת עורכי הדין בעירייה נקבע על ידי היועץ המשפטי של העירייה, ועורך הדין בן סימון מסתכרת על פי המקובל בעירייה בכל הנוגע להעסקת יועצים משפטיים בדרגתה. ההסכם הוא שעתי בתעריף של 400 ש"ח לשעת עבודה עד לתקרה של 20 שעות חודשיות, וככל שיהיה צורך בייצוג על פי דיווח שעות עד לתקרה של 30,000 ש"ח בתוספת מע"מ לטיפול מלא בתביעה עד לסיומה. בגין מכתב התשובה לשבוע באשדוד שולם לעורך דין בן סימון 1,200 ש"ח.
אוקיי, כן. עוד שאלה על התשובה?
עם כל הכבוד, שוב, אני לא קיבלתי תשובה ולא התייחסות. מה ששאלתי בפשטות, למה לא מפרסמים מכרז? שיטה של מכרז היא שוויונית, היא גלויה לעין, היא מונעת לעז, דברי לעז, סליחה, והיא מציגה את המצב כהווייתו. למה, למשל, אני צריך לשמוע שאולי עורך דין בוסקילה מונע בגלל שגבי כנפו עשה אצלו התמחות? למה אני צריך, למשל, לשמוע...
לפני,
למה אני צריך לשמוע שהגברת המכובדת הזאת, סליחה, תן לי לסיים.
קיבלת תשובה.
למה אני צריך לשמוע שהגברת המכובדת הזאת היא מונתה לתפקיד הזה, כי מוטי מלכה הוא חבר של מנהל האנדלוסית, מר בן סימון, ובגלל זה נתנו לה. אם היינו צריכים לפרסם מכרז ולפזר את זה ולקבוע קריטריונים, כל השמועות האלה, כל התחושות האלה היו נמנעות.
אוקיי.
אני חושב שלא קיבלתי תשובה, עם כל הכבוד.
תודה רבה.
צריך לפרסם מכרז לדברים האלה.
אוקיי, תודה רבה, עורך דין עם שומר. אני עובר להצעות לסדר. צבי, אלי לחמני הציע הצעה לסדר. רגע,
אני
שנייה.
אני מבקש לדחות את זה לישיבה.
לדחות את זה, אוקיי.
לא, אבל שוועדת חינוך מלאה ומצומצמת תקיים דיון עם כל הנתונים, שלא נתחיל...
אוקיי, אז אני מקבל את ההצעה של צבי. אנחנו נעביר את הדיון בהצעה לסדר של אלי לחמני לוועדת חינוך, והפרוטוקול שלה יגיע למועצת העיר.
אבל למועצת העיר הבאה.
למועצת העיר, זה תלוי בוועדת חינוך. אוקיי, מי בעד להעביר את זה לוועדת חינוך? פה אחד, תודה רבה. סעיף 2, הפעלת אזורי רישום פתוחים והקמת בתי ספר ייחודיים, דיון על פי בקשת עורך דין נעים שומר. נעים,
כן,
בכמה
אני,
מילים תסביר את ה...
אני אומר את זה ממש בקצרה. ידוע שהקרבה הגיאוגרפית של המגורים היא זו שמכתיבה לרוב עם פרמטרים נוספים את אזורי הרישום לבתי הספר, גם היסודיים וגם התיכוניים. אני חושב שהגיע העת לבחון מה קורה בעניין הזה ולהעתיק ניסיונות שמתהווים בכל מיני מקומות אחרים, ואני בהצעה המפורטת שלי כתבתי שיש הרבה מאוד יישובים שפתחו את אזור הרישום. לא צריך לחשוש מפני מצב שיהיו בתי ספר שלא ירשמו אליהם תלמידים. סליחה, אתה דוחק בי או מה?
לא.
אז בבקשה.
הבנו את ה...
מה שקורה זה דבר פשוט. אני חושב שלא צריך להיבהל. הפיילוט שנערך במקומות אחרים מוכיח שבערך בין 10-20% מהתושבים משנים בתי ספר. ואם תהיה תופעה שבתי ספר יסודיים מתרוקנים או שיש מעט נרשמים, אפשר בהחלט ללכת שוב, אפשר לבחון את זה במשרד החינוך, זה קיים, אני לא ממציא את הגלגל, לקחת את אותם בתי ספר יסודיים או תיכוניים אפילו גם, שאין מספיק נרשמים, ולהפוך אותם לבתי ספר ייחודיים. אני ידוע לי ואני יודע, אני תושב ותיק מאוד באשדוד, מראשוני אשדוד, ידוע לי שבאשדוד יש למשל את בית ספר צמח, שזה קיים, אבל לא לכך אני מתכוון, כי כדי להירשם לבית ספר צמח צריך לשלם שכר לימוד של כ-4,000-5,000 שקל לשנה. לא לזאת הכוונה שלי. הכוונה שלי שאותם בתי ספר שהתרוקנו, בהם יופעלו כל מיני תוכניות חינוכיות מיוחדות. זה נקרא בתי ספר ייחודים. בתי ספר שמתמחים באומנויות, במורשת, בהעשרה, באיכות הסביבה, בכל הנושאים שאני פירטתי בבקשה.
Okay.
לכן, לפי דעתי, מאחר והנושא הוא סבוך ומורכב, וזה לא להחלטה על רגל אחת, ואני גם הבנתי מפגישה שקיימתי עם מר יהודה פרנקל שהנושא הזה בעצם, הנושא הזה בוחנים אותו בעירייה, אני מציע להקים ועדה מקצועית עם אנשי אקדמיה, זה לטובת העיר, זה לטובת התושבים. לא צריך לדחות כל הצעה, אדוני ראש העיר. לא צריך להוריד מסדרם כל הצעה רק בגלל שיש אופוזיציה מצוינת.
לא, נעים.
באמת לא.
אנחנו עוד לא שם.
זה נושא רציני, צריך להקים ועדה שתלווה את העניין הזה.
נעים, הדברים ברורים. אני רק רוצה לשאול אותך, מכיוון שכמו שאתה אומר, שהנושא הוא מורכב, יש בו המון סעיפים וענפים, האם לא מן הראוי לקיים את הדיון המקדמי במסגרת ועדת החינוך, להעביר גם את הסעיף הזה לוועדת החינוך, ולקיים דיון בכובד ראש, אפילו לא ישיבה אחת, אלא כמה ישיבות, כי אנחנו לא מדברים על השנה, מדברים על תשע"ו.
אז בואו נשכלל את ההצעה שלך. אני מציע שבמישור העקרוני לקבל את ההצעה.
רגע,